היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק הארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי.
היי שחר. איי איי איי.
תקופה.
תקופה.
אני אופטימי.
כן?
כן. אולי בנימה של הטון זה לא נשמע ככה, אבל אני באמת אופטימי.
איזה כיף לשמוע.
כן. אבל מורכב.
מאוד.
כן.
מאוד מורכב. אז רגע, קודם כל, איזה כיף שאתה פה.
תודה.
שחר.
נעים להיות כאן.
יש. מאוד עוקבת אחריך כבר הרבה שנים. יוצא לנו כבר פה ושם כזה לעשות כל מיני... איזה מיזם כזה עם לנסה גידאין ביחד שהצטרפתי שם לקצת.
נכון.
וכאילו מכל הדבר, מכל הדיבור הזה. אז אני הרבה שנים כבר אפשר לומר, גם עוקבת אחריך ומעריכה את פועלך.
תודה.
גם כשהיו לנו אי הסכמות.
היו לנו אי הסכמות?
היו לנו על איזה כתבה שעשיתי על בדי בילדרס, היו שם.
אוקיי.
אבל זה בסדר, חלק מה...
כן, בסדר, את יודעת, אנחנו רוצים להביא מגוון של דעות.
אז כיף שאתה פה, ולרוב אני מבקשת מהאורחים אורחות שלי להציג את עצמם כדי לא לפספס שום דבר, וכדי שתציג את עצמך באופן שבו אתה בוחר להציג. אני רק לפני כן אומר שאתה הגבר השני שמתארח בפודקאסט שלי, שזה באמת...
מעמד.
זה מעמד, לא כל אחד מקבל, שי וייס היה לפניך.
אוקיי, מהמם. גם קולגה מוערכת.
ותכף אני ארחיב גם למה, אבל באמת שמחה שסוף סוף יצא שכן קרה וכן הגעת, וזה מאוד מחמיא לי שהסכמת. אז בוא תספר קצת על עצמך.
אז קוראים לי שחר כוכבי. אני פסיכותרפיסט ודיאטן קליני, ואני מנהל את הקליניקה לתזונה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי. זה בעצם מכון רב מקצועי, לטיפול בהפרעות אכילה ובדימוי גוף, ואנחנו מנסים להוות מערך שלעיתים הוא מגיע עד לכדי אלטרנטיבה לאשפוז, אבל אנחנו מטפלים בעצם בכל הרצף, החל מהתנהגויות אכילה פתולוגיות, דימוי גוף, מה שבאנו לדבר עליו קצת, מה שקוראים אותו בשפה העממית אכילה רגשית,
ובשפה הלא עממית, איך היית קורא לזה?
עכשיו נדבר על זה, לא?
זאת אומרת,
אני לא יודע אם נמצא בסוף שם למה שאנחנו רוצים לדבר עליו, כן, על מהי בעצם אכילה שהיא, נקרא לזה תאונה ברגש. אם יש אכילה שהיא לא תאונה ברגש, אוקיי?
כן.
אז אני קורא לזה אולי יחסי אכילה, או מערכת יחסים... מערכת יחסים מורכבת עם אכילה. זאת אומרת, לא משהו שהוא קליני, לא הפרעת אכילה, אבל איזושהי מערכת יחסים שהיא תאונה מאוד שלילית, ביחס לגוף וביחס לאכילה. אנחנו מטפלים, כמו שאמרתי, מאוכלוסייה מאוד מאוד כללית נקרא לזה, ועד לכדי הפרעות אכילה, עם הקומורבידיות הנלוות, שבמרבית המקרים נלוות אליהם, חרדה, דיכאון, וכולי וכולי וכולי, ומנסים לעשות את זה בצורה הצודקת והאמפתית והנכונה ביותר. וחוץ מזה אני אקטיביסט, אני פועל הרבה שנים, בעיקר בתחום הזה של דימוי גוף, מניעת הפרעות אכילה, שיפור הטיפול בהפרעות אכילה. אמנם אני מנהל מסגרת פרטית, אבל אני מאוד פעיל גם בניסיון לשפר את המערכת הציבורית. אני לא חושב שזה פוגע בי או בעל חשבוני. אני חושב שצר...
להפך.
כן?
להפך.
זהו, היינו בכנסת כמה פעמים, היינו כאן והיינו שם.
מי זה היינו?
בכל מיני כובעים. הייתי גם עם מעיין קרת, שאת בטח מכירה אותה, זאת אומרת, הצגתי את הפורום המקצועי לקידום דימוי גוף חיובי במשך שנתיים או שלוש שנים. לפני זה הייתי תחת איזושהי עמותה אחרת, שהעיקר בסופו של דבר לבוא ולנסות להשמיע ולנסות להזיז את הלבנה הזאת, את יודעת, עוד 5 מילימטרים לאיזשהו כיוון. ואת יודעת, וזה כל פעם נתקע. לא ניכנס לזה היום, זה לא... אבל זה כל פעם נתקע, כי פעם מלחמה, ופעם מבצע, ופעם קורונה, ופעם...
אמרת, כזה אמרת על עצמך, על המרפאה ועל הזה, ואז אמרת, ואני גם אקטיביסט, ואני כזה, רגע, 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 שחר, אני רואה אותך, אז כאילו, אני גם... לא, מה זה אתה? כאילו, יש בעצם איזשהו... אני רואה את זה ממש כ... הדהוד או ממש זה הפריה הדדית, אי אפשר לנתק דבר מדבר בתוך העשייה שלך, בתוך העשייה אגב שלנו, של כל מי שהגיע לעיסוק הזה של דימוי גוף ממחוזות הטיפול, בין אם התזונתי ובין אם הנפשי, זה בהכרח בא עם האקטיביזם, כי מקודם התחלנו לדבר על זה פה בינינו, שכאילו אין באקדמיה איזשהו מסלול שמכשיר תזונתית ורגשית ועם הסתכלות בדי פוזיטיבית ועם הסתכלות של נון דיאט וכולי.
אנחנו עושים את שיעורי הבית.
בדיוק, אנחנו מאוד מאוד, כל אחד עושה את ההכשרה, לומד תזונה, לומד טיפול, לומד את זה, ומתוך האקטיביזם החשפות להמון המון מידע ופיתוח שלו בצורה עצמאית, וזה מה שככה כל האנשים שפלוס מינוס שנוגעים בנושא הזה בארץ, אנחנו קליקה די קטנה. זה די קרה, זה קורה ביחד עם האקטיביזם.
אני חושב שאני יודע למה אולי אמרתי את זה ככה. הסיבה היא נורא נורא...
זה לא היה כדי מתוך ביקורת חלה, זה היה כדי רגע להצביע על משהו, להגיד, רגע, ועכשיו תסביר לי איך הגעת להיות אקטיביסט בנושא הזה, כי זה נושא שלא מגיעים אליו סתם.
אני חושב...
ועוד גבר, וגבר, שזה גם עניין.
נכון. אני חושב שזה הערה או משוב או פנס... שקיבלתי יותר מפעם אחת, כאילו, מה זה גם אקטיביסט? תראי, היום יום שלי הוא בקליניקה. אני קלינאי במשרה מלאה, זאת האמת. וכל מה שאני עושה בשאר הזמן, שהוא גם הזמן הפנוי שלי, אני משתדל להכניס בו הרבה מאוד אקטיביזם. עכשיו, בגלל שהחדר הוא מקום מקודש, כן? הוא לא רק שלי. אז הוא לא נכנס הרבה לעשייה החוצה. זאת אומרת, נכון? אני לא מהדהד אותו.
שאני מעריכה את זה, אגב. מאוד מאוד קשה לי שמטפלים או תזונאים שולחים כל מיני הודעות, מפרסמים הודעות שהם קיבלו ממטופלים, של וואו, את לא מבינה איך האכילה שלי השתפרה. זה שבירת קוד אתי מאוד מאוד קשה בעיניי.
בוודאי אם זה לא משוחח.
מדובר משוחח.
אני חושב. ואת יודעת, ואני חושב שכל אחד ממקם את עצמו. על הספקטרום הזה, אבל בסוף בעידן דיגיטלי כמו שלנו, ברור לי שבעצם את העשייה המרכזית שמעניקה לי וגורמת לי לחיות ממש, זאת אומרת, מאוד מאוד עושה לי טוב, ואני עושה אותה מדי יום, היא לא יוצאת החוצה. מה כן יוצא החוצה? האקטיביזם. הפעמים האלה שאתה יוצא לדבר במקום חשוב ומסוים, או ההרצאות, ואז נניח אדם יכול לבוא ולשאול אותי, מה איתך, אתה עדיין עושה את ההרצאות? כן, אבל כאילו, הרי זה לא היום-יום שלי, נכון? זאת אומרת, אני עושה את זה וזה חשוב לי.
כי העמדה המקצועית שלך היא בעצם גם נגזרת מתוך זה שאתה אקטיביסט בנושא,
של העצמי שלך, נכון?
בדיוק, ואז הרגע מעניין גם לבדוק איך הגעת להיות אקטיביסט בנושא דימוי גוף ועוד כגבר, רזה.
כן. תגידי את הכל.
ולבן, ופריבילג.
וציסג'נדר. כן.
אבל לא, אבל באמת, באמת זה חריג בנוף דימוי הגוף. עדיין גם עם זה שיש גברים שעושים, אתם מתים?
כן.
לעומת אנשים שנוגעות בנושא הזה. כי אנחנו... לפי כל, אתה יודע, נעמי וול וכל העניין, אנחנו יותר הקורבנות של מיתוסופי, והיום לצערנו זה גם זולג יותר ויותר גם לגברים.
מה זה זולג? אנחנו גברים ובני נוער, היות וזה חלק מתחומי העיסוק שלי, כן. אז אני יודע, שאנחנו מזנבים בכם יפה יפה, כאוכלוסייה, כסטטיסטיקות, כמספרים, בחוסר סביעות רצון מהגוף, ובהתנהגויות אכילה מסוכנות, ובהפרעות אכילה, וכמובן שלא לדבר על, על דיכאון. זאת אומרת, זה...
כן.
היום חוסר הצדק הוא, במקום שהוא ילך ויפחת כלפי נשים...
הוא הולך ומתרחב על גברים, בדיוק. בדיוק. זה, לא, זה, זה, לא, כן.
זה מה שקורה.
כן.
אז אני אענה על השאלה הקודמת, ואז אני אענה על השאלה שלך.
שלך הגעת לזה, כן.
אני קודם מענה על, על, על הקשר הזה, נכון? שאת אומרת, הקשר בין, בין להיות אקטיביסט לבין להיות מטפל, או מטפל, כן. אוקיי?
שאגב, אני רואה קשר אדוק ומאוחד, אבל מעניין אותי איך הגעת באמת... טוב, תענה איך שאתה רוצה, ואז פשוט אני מאוד סקרנית על הסיפור האישי.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שכשאתה מטפל, ואתה מטפל בגישה רעיונית של צמצום חוסר צדק.
נכון.
והחלה של יותר שוויון, וראיית האחר, וצמצום הסבל. זה לא יכול להישאר רק בתוך הקליניקה.
נכון.
כאילו, זה הופך להיות האדם שאתה, ולהפך, זה האדם שהיית שנכנס גם לחדר הטיפולים. היום אני יכול להגיד לך, זאת אומרת, הסיפור שלי מתי הוא מתחיל? הוא מתחיל לפני 13 שנים. אני התחלתי את דרכי המקצועית כמאמן כושר, ולקחתי את זה מאוד מאוד ברצינות. מאוד אהבתי את מה שאני עושה, ניסיתי לתת ערך עד כמה שאני יכול, ואני חושב שהניצוצות הראשונים שלי בנושא הזה של מול דימוי גוף ומול התנהגויות אכילה, היה כסטודנט למדעי התזונה, שהוא מאמן כושר, והיה לי סטודיו מאוד גדול, אני מספר את זה הרבה, גם בהרצאות והשתלמויות. עבדתי באופן כמעט אבסולוטי עם נשים. זאת אומרת, 99% מהלקוחות שלי באותה תקופה היו נשים, היה לי סטודיו לנשים בלבד, והאימונים היו אימוני קבוצות, שהן היו קבוצות מאוד מאוד מגובשות, לא ניכנס ספציפית לאיך זה היה עובד, אבל נוצרה פלטפורמה כזו, הסטודנטיות האלה, או הנשים הצעירות האלה שליוויתי, הן היו נפגשות כמה פעמים בשבוע, ואני הייתי פוגש אותן כמה פעמים בשבוע, והיינו מאוד מאוד מכירים. וזה יצר סביבה מאוד מאפשרת לשיח ולשיתוף. וככל שעבר הזמן, אני שמתי לב שנשים, במקרה הזה, יכולות להגיע שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אימון אחרי אימון, במשך שבועות וחודשים, ולפעמים אפילו שנים, והן לא מרוצות. יש איזושהי, יש איזשהו מצב בזלי, מצב בסיסי, של חוסר סביעות רצון, לעתים אפילו הידרדרות מבחינת הרגש, כן? מה אני מרגישה ומה אני חושבת כלפי עצמי, כלפי הגוף שלי, וזה היה נפרד לחלוטין מההתקדמות, נקרא לזה הטכנית שלהם, או הפיזית שלהם. זאת אומרת, ליוויתי נשים חזקות ונהדרות שמשקיעות זמן וכסף ואנרגיה, והן משתפרות. הן באמת משתפרות, הן מתחזקות, זה ברור, עוד פעם, זה מאוד מאוד מספרי, זה בינארי, אפשר לראות את זה. אבל הן גם באמת מתחתבות, תקראי לזה, גופה מגיב לאימונים. זאת אומרת, בסוף פעילות גופנית היא כן משפיעה על איך שהגוף נראה, זה לא איזה מילה גסה. והן באמת משתנות. זה לא משפיע לפעמים על איך שהן מרגישות.
זאת אומרת, אתה אומר שאולי שבעצם ראית שאין הלימה בין גם המאמץ המשאבי שהן שמות בדבר, גם בתוצאות היותר מדידות לא משקלית, זאת אומרת, מסוגלות פיזית, אולי כן נראות במידה מסוימת, בטח גם תוצאות בדיקות דם או תחושה בריאותית כללית, אבל אין בין כל אלו הלימה לתחושה הרגשית שלהן ותפיסת העצמי שלהן.
יש בעצם כוחות הרבה יותר גדולים משחר. משחר כמאמן, אגב, גם משחר כמטפל, זאת אומרת, יותר גדולים מהשעה הזאת בחדר או מהשעה הזאת של האימון, גם אם יש לה השפעה על איך שהגוף נראה, שמשפיעים על איך שאנחנו מרגישים עם עצמנו. במקביל, אותן נשים או נשים אחרות לידן היו נכנסות לסטודיו או במתיחות, והיו מדברות על הדיאטה האחרונה של המשפיענית ההיא והמפורסמת ההיא. כן, כן. זה ברמה של כתבות בכל כן. פורטל, כמו שאת מכירה. ואני עוד, אני סטודנט כבר, כאילו עד לשנה ג' בפקולטה, במדעי התזונה, אני יודע איך המציאות עובדת.
כן.
זאת אומרת, ויש כאן איזשהו, עוד פעם איזשהו כוח, שהוא חזק יותר מה-common sense, mm-hmm. כי הן יודעות. הן כבר יודעות.
הן כבר יודעות?
הן כבר יודעות, אני רציתי להאמין, עוד פעם, אני שחר עכשיו בין ה-23.
כן.
אני חשבתי שאם הסברתי את זה, ולימדתי את זה, כן? אז הן כבר יודעות. הן כבר יודעות מה נכון ומה לא נכון, ומה מיתוס, ומה מזיק לבריאות, ומה מאמלל אותן. ועוד פעם, את אמרת, כאילו, הגבר הלבן וכו', ועכשיו אני שומע את עצמי, וזה נשמע כאילו, ואני ראיתי אותן, כן, עכשיו, זה לא ככה.
יודע עליהן, אבל לא, אני יודעת שזה...
אני הרגשתי, את מבינה, אני הרגשתי את הכאב הזה, זה ממש, זה נוצר בי.
כן.
ואת יודעת, ומשם זה באמת באמת התגלגל. זאת אומרת, ככל כן. שעבר הזמן, התנדבות במקום כזה או במקום אחר, ועוד מפגש, ועוד מפגש עם אנשי מקצוע, ולימודים 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 ולימודים, וככל שלמדתי יותר, אז גם מן הסתם נתקלתי בעוד מצבי קצה. Mm-hmm. ואני נורא, כאילו זה נורא מגייס אותי כל הזמן. אני נורא שם.
אני חושבת שרק אתה ולנה, שאתם גם באמת קולגות ובחברות קרובה יחסית, אז אנשי המקצוע היחידים שהגיעו אליו, שזה לא מגיע מתוך הפצע האישי שלהם, שזה מאוד מעניין גם, מאוד מעניין פתאום ההתעניינות ולהפוך גם לאקטיביסט בנושא, כי לרוב זה כזה אנשים שבאים מדם ליבם, הייתי כל החיים שתי ילדה שמנה וזה, וזה כן. באמת ממש מעניין.
אני אגיד לך אפילו יותר מזה.
כן.
מטבע הדברים, אני לא יודע אם כמה זה מטבע הדברים מבחינת המאזינים שלנו, אבל לנו כנראה זה יישמע מאוד מאוד הגיוני, שהטיפול בהפרעות אכילה הוא מצריך הרבה מאוד פעמים טיפול בהתמכרות לפעילות גופנית. ואני כל חיי מאוד אהבתי אוכל.
אתה מדבר על הפרעות אכילה מצמצמות, או בכלל?
בכלל, ממש לא. אני מדבר על הכל מהכל. בעצם כל המערכת היחסים הזאת, והקשירה שבין פעילות גופנית לאיך הגוף שלי נראה, ולאיך אני אוכלת אוכל, ומה מותר או לא מותר לי לאכול, ואם מגיע לי או לא מגיע לי, ואם אני ראוי או לא ראוי. להפך, אני אפריז ואומר שבמקרים רבים, דווקא התמכרות לפעילות גופנית היא כאילו בניסיון לצמצם, אבל זה לאו דווקא אותה אנורקסיה נרבוזה קלאסית, בסדר? אם להיכנס ממש למינוחים. אני ראיתי את הקסם באכילה, ואני ראיתי את הקסם בפעילות גופנית. ועד היום כשאני מטפל, אז זאת העמדה שאני נמצא בה. כשאני יודע שאני צריך לעזור לבן אדם לא לעשות פעילות גופנית, אז אני מסביר את עצמי. כי אני רואה את המתנות שיש בפעילות גופנית, אני רואה את המתנות שיש באכילה. ומשם אני מגיע לטפל. זאת אומרת, זה מתוך אהבה גדולה לאכילה, ולא בטוח שמתוך הפצע, כן? כן. ומתוך אהבה גדולה לתנועה.
כן. שזה מהמם ומעניין.
כן.
ואז אני רוצה להגיד שבאמת אולי קצת נצלול לנושא שלשמו התכנסנו בעצם. בכלל במקור, הפרק היה צריך לעסוק בסטיגמת המשקל, במקצועות בריאות הנפש, ו... אני עושה על זה סייב, שכאילו זה לא במקום שחר, זה בנוסף.
ככה גם גייסת אותי, אמרתי, תקשיב, שחר, יש לי נושא נורא נורא חשוב לליבי, אתה תוכל לעזור לי לדבר עליו וכזה.
אז אני רק שמה פה עזרה, והנה תשמעו קבל עם ועדה, שהפרק הזה יעשה.
את מחפשת את ההתחייבות.
והוא יעשה איתי, ו... אז זה אחד, נשים רגע בצד, בהזדמנות אחרת. אבל באמת נהיה פה נושא קצת יותר בוער, שגם ראיתי כבר הרבה כזה קולגות שכבר עשו כל מיני פרקים וכתבו על זה, וזה בעצם אכילה רגשית במצבי קצה, או יותר נכון בזמן מלחמה, ובעצם הרשת גועשת על הדבר הזה ועל הנושא הזה, ורציתי שנדבר עליו למרות ואולי דווקא בגלל שהוא כל כך חרוש, ותכון ולמה זה שהוא חרוש ותחון כל כך גם מעצבן? למה זה מעצבן?
אני קודם חושב...
תחיל.
יש כאן משהו, דיברנו לפני הפודקאסט, ואת אמרת לי שהפודקאסט הזה הוא יותר משוחרר מאלה שעשיתי. אז אני מרשה לעצמי להשתמש במילים ככה.
תתנף את הפה, תשחיר את כולם, קדימה.
אני חושב שיש פה איזושהי חרטה, ש... כן, אנחנו מדברים על זה, ואת אומרת, אכילה רגשית במצבי קצה, וברור שזה קיים, כן? ברור שאנחנו צריכים לבסט יותר את הרגשות שלנו, כאשר מסביב הכל בוער וכאוטי. אבל... תיזהרו מהאכילה הרגשית הזאת, או איך להתמודד עם אכילה רגשית, היא לא באמת רק במצבי קצה. היא במצבי קצה מדומיינים ומדומים. כן? זאת אומרת, כל חג, מישהו קם ואומר, ככה אתם הולכות לנצח את ה... או הולכים לנצח את האכילה הרגשית בחג, נכון? ובקורונה היה איך מנצחים את האכילה הרגשית בקורונה. והדבר הזה הוא כאילו... אתה רק רוצה להגיד, אולי נניח לזה? כאילו, אולי נניח לזה ש...
לעיסוק הבלתי נסבל הזה, בעצם.
לזה שרגשות הם מערכת ההפעלה של הגוף. אוקיי? זאת אומרת, מה זאת אומרת אכילה רגשית? אכילה זו פעולה, רגשות זה מערכת ההפעלה של הגוף. שום דבר שאנחנו עושים לא מתקיים בחלל רגע. הוא תמיד מתקיים עם רגשות. מה אתם רוצים? כן?
אז בעצם... רגע, אני כזה אולי מחזקת את מה שאתה אומר ומוסיפה קצת גם משלי, שכשדיברנו בטלפון, אז שנינו מין דיברנו על זה שכאילו מה נעשה, כאילו היינו על הגבול שלא לעשות גם את הפרק הזה, כי אמרנו מה עכשיו נעשה עוד פרק על אכילה רגשית, כאילו גם ככה המצב פה קיצוני והזוי, וזה מה שאנשים עכשיו, זה מה שצריך להתעסק בו, אכילה ודימוי גוף, כאילו... כוסומו, איזה מעצבן, כאילו זה, 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 זה כשלעצמו בעצם מה שמעצבן אותנו באקטיביזם שלנו, נכון? שבכלל העיסוק הכפייתי...
אחד מהדברים.
אחד מהם.
רק אחד, אבל אחד מהדברים, בהחלט.
אבל העיסוק הכפייתי וזה ששמים על נס את העניין של אכילה, שליטה באכילה, ומראה חיצוני ששואף כמובן להיות רזה. ודי, כאילו אולי נניח לזה, תראו באיזה מצב קיצוני אנחנו, אני לא מאמינה שאנשים בכלל עוסקים בזה. אבל אז ראינו... אני עשיתי סקר בסטורי שלי, וגם שאלתי בעוד כמה מקומות, וראיתי גם כל מיני קולגות, וראיתי שיש ביקוש מטורף, שבעצם יש קהל מאוד מאוד צמא, שמאוד סובל עכשיו מהדבר הזה. ולמה הקהל סובל? כי זה מה שאמרת מקודם, כוחות שחזקים מהמתאמנות שלך שהיו אז, זה בעצם כי אנחנו חיים וחיות בחברה ש... שלא רק שאם אני במצב קצה אז קשה לי בחיים, mm-hmm. אני גם צריכה להרגיש אשמה מאוד גדולה אם יש לזה סימפטומים
שאת לא שולטת.
אכילה, של השמנה, של whatever, של כן, של אני לא שולטת.
או שאת לא, שאת לא לפעמים, זה אפילו לא שולטת, כי הספוילר הוא הרי שאי אפשר באמת נכון, לעשות כן. שליטה מלאה.
אבל הרסנו לכם את סוף הפרק. כן,
אבל כן. שאת לא, את לא במסע אינסופי, מייגע, מתיש ומתסכל, בניסיון לשלוט על האכילה שלך, במקרה הספציפי הזה, במצב הקצה האמיתי הזה של מתקפת טרור נוראית ומלחמה קשה ושטחי אש וכל הארץ בוערת, ליטרלי,
כן.
את לא עובדת בניסיון כאילו לכאורה לקחת שליטה על הדבר היחיד שלכאורה יש לך שליטה עליו, כן, כן, שמעבר לאיזה חולצה את לובשת בבוקר, זה מה את מכניסה לפה שלך, כמה ממנו את מכניסה, באיזה כן. שעה כן. את מכניסה אותו, וכזה.
אז בעצם מה שמעצבן, ומה שיצבן ומעצבן אותנו, זה שלא רק שהמצב מזעזע, בסוף עדיין גורמים לאנשים להרגיש עוד יותר חרה בנוסף על זה שקשה ממש, גם כי הן לא מצליחות או מצליחים ליישם דבר שהוא מראש גם לא כזה ישים, בטח ובטח במצב הקיצוני הזה, ואז...
והמציאות היא, שאת מתארת, היא שאנשי מקצוע מכל מיני סוגים ומכל מיני שכבות...
עם כל מיני הכשרות אגב, כן. כאילו מי יותר מפחות מה?
בעצם מכשירים, מאששים את הרעיון הזה, כן, של... יש כאן בעיה,
כן.
לכאורה, שהיא האכילה הרגשית, שאותה צריך לפתור או להקל. עכשיו זה מגיע כאילו עם, כאילו בפיבוט, זה כאילו, זה בסדר שיש אכילה רגשית, אבל כן. בואו תראו מה יעזור
איך
לכם...
איך לסדר אותה.
כן, מה יעזור לכם להעלים את הדבר הזה ש, שקורה כל הזמן עכשיו.
רק אני אגיד שכשאתה אומר שזה עכשיו בפיבוט, אז אני אגיד שאולי יש משהו, והנה אולי זה עוד דבר שמאוד מעצבן, סליחה, אמרת המילה מעצבן מלא, אבל זה מה נעשה, שהסיטואציה שהיא גם ככה טרגית, בכל כך הרבה היבטים, מנוצלת בין אם במודע, או בין אם לא במודע ופשוט מבורות, על ידי כל מיני אנשי מקצוע או אינפלואנסריות למיניהן, כדי כאילו להיכנס בדלת אחורית כמו איזה, כמו body washing, הנה אני במוסר העדכני, אני מדברת רלוונטי, אבל בסוף היא מכניסה לכן את הדיאטה בדלת האחורית, בזמן הכי קשה שאי פעם היינו בו כקולקטיב וכפרט.
אז אני רוצה ברשותך להכניס פה גם חמלה.
כלפי
המפרסמים. ואני אסביר למה אני מתכוון. אחד, כשאתה, אני מנסה למצוא את המילה, המילה שעולה לי זה ווק, כן? כאילו ער, מואר. כשאתה במרכאות כפולות גילית משהו, ואתה מודע, ואתה קשוב, אז אתה רואה, כן? אתה רואה את מה שאנחנו מדברים עליו, את ואני.
אתה רואה את המים שאנחנו חיים
ממש
בהם.
ממש, בדיוק. אתה רואה את המים שאנחנו חיים בהם, אתה רואה את הכוחות החברתיים-תרבותיים שבהם אנחנו חיים, אתה רואה את ההבנייה. לא כל איש מקצוע. הרי הכוחות שפועלים על אנשי מקצוע, הכוחות שפועלים גם עלייך ועליי, ועל המשפחה שלי, ועל הקרובים אליי, הם גם הכל, הם אותם בדיוק כוחות ולחצים שפועלים לצורך עניין על המטופלים שלי והמטופלות שלי, או על המאזינים שלי.
נכון. וגם עלינו, זאת אומרת, על כולם.
כן,
על כולם.
כן, בדיוק.
זה המים שאנחנו חיים בהם.
ולכן, אני לא חושב שכל מי שעושה את זה מבין שהוא עושה את זה, וגם מי שחושבים שהם מבינים, לא תמיד באמת קל לראות את המסר הכפול שמשודר. לפעמים אנשי מקצוע רוצים לעשות את הדבר הנכון, והם רוצים להשמיע איזשהו קול אחר, והם לא רואים שבו בזמן או פוסט אחד אחרי זה, הם מביאים משהו שבעצם שומט את הקרקע מתחת למה שהיה שם לפני כן. אני מסכים, אני לא שולל את זה שיש אנשים שעושים את זה בשביל בצע כסף, או בשביל להצליח, או כי זה מה שמוכר, או בשביל הבאזוורד הגדולה באמצע הפוסט. ברור.
לגמרי, לגמרי, זה מה שאמרתי, באמת יש הרבה אנשים שעושים את זה באמת מתוך בורות, מתוך חוסר הבנה, או מתוך חוסר העמקה, או לגמרי, וגם הם קורבנות, בטח ובטח אינפלואנסריות, למשל, קורבנות של אידיאל היופי, ושל המים האלו, כמו שאמרנו, שאנחנו חיים בהם, שבאמת, אני לא, אני באמת רוצה...
וגם אני רוצה להגיד עוד משהו. את יודעת מה, דווקא עכשיו זו תקופה כזו של... של פילוג, כבר הרבה זמן, עוד לפני האירוע. ולפני האירוע, מה שנקרא, האירוע המתמשך שבו אנחנו חיים עכשיו. יש לנו נטייה אנושית מאוד לחשוב שאנחנו צודקים, במיוחד כשאנחנו בתוך איזשהו אקו צ'מבר כזה שמהדהד לנו כמה אנחנו צודקים וכמה הגישה שלנו היא הגישה הנכונה עכשיו. הגישה שלך, אני בטוח שהיא נכונה לך, והגישה שלי, והגישות שלנו הן גם באמת מאוד דומות, את דיברת על זה שהיה איזה הבדל, אני בטוח שאם אנחנו נצלול פנימה, נמצא עוד הרבה הבדלים. אבל אני חושב שיש מחנה משותף יותר גדול.
כן.
אני יודע שהיא הגישה הצודקת והנכונה לי, ואני יודע זה מה שאני רוצה שהסובבים שלי יחוו ממני, וזה גם הגישה שדרכה אני מטפל. ברור. אני כן רוצה לשים פה שיש אנשים שזה עובד להם.
נכון.
עכשיו, אני מאמין, ואני גם, בסוף, אני גם גדלתי, מה שנקרא, באקדמיה. אז אני לא אוהב שמנופפים בכל מיני מספרים מעוותים וכזה. אבל בסוף אני גם יודע, סטטיסטית, שלרוב זה לא עובד. אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים בטווח של שנים, אוקיי?
כשאתה אומר זה, רק כשנחבר ככה את המאזינות,
הדיאטה,
זה הדיאטות.
הניסיון לצמצם.
הניסיון לשלוט.
ההשלכות, הגוף נפש, זאת אומרת, גם על הגוף, אבל גם באמת ההשלכות עד לכדי הפרעות אכילה, עוד פעם, הפרעות אכילה לא מגיעות לבד, הן מגיעות כן. עם השלכות גם על בריאות הנפש אחרות, וגם על הבריאות הפיזית. אנחנו רואים שלאחדים, למסוימים, לבני אדם, שהם בני אדם כמוני וכמוך, כן, הם בני אדם, יש כאלה שזה עובד להם. וזה עוד, אני חושב, אוכלוסייה שהיא חיה חיים טובים. והיא אומרת, אני חי חיים טובים.
כן.
למה שאחרים לא יחיו חיים טובים, כמוני, כן?
כן.
זאת אומרת, הם מגיעים די מאותו מקום שאנחנו מגיעים ממנו.
כן.
הם פשוט לא ערים מספיק, הנה, השתמשתי במילה הזאת, כן?
כן.
אבל הם באמת, אני חושב, לא ערים מספיק למציאות האמיתית שמתרחשת.
כן.
מבחינה מספרית, מבחינת אחוזים.
בסוף יש רלוונטיות למחקר ולמספרים.
נכון.
לדעת מה עובד, מה לא עובד, למה זה עובד. יש לזה רלוונטיות, אין מה לעשות.
נכון.
ולכן, מצד אחד, אני רוצה להיות ענבה כמוך ולהגיד, קטונתי, ויש אנשים שזה מתאים להם וזה, ומצד שני, אני אומרת, אבל וואלה, אבל יש גם מספרים.
וגם אחריות.
ויש אחריות, כן. ואם אין לך הכשרה מקצועית, אז אל תגעי בזה.
לא, אחריות היא גם לדעת. האחריות כן. היא, דברים נהדרים יכולים לעבוד לך, אבל האחריות היא לדעת, נניח במקרה הזה ש... בואי ניקח ממש מקרה קצה, כן? כאילו, מהבחינה הזאת, אדם שמטיף להתנהגויות אכילה, המון קונטרול, כן? ספירת קלוריות, ולהישקל כל יום, אתה צריך להיות מאוד מאוד ער, אתה לא יכול להתעלם מזה שההשלכות ברמת בריאות הציבור, על הדבר הזה שאתה עושה, הם קשות.
כן.
הם קשות, ממש.
אפילו עוד לא הגדרנו רגע אחד מה זה אכילה רגשית, יורלי.
עכשיו בואי נתחיל.
בואי נתחיל.
יאללה. את רעבה?
כן.
כן. הולכת למקרר?
כן.
מה את מרגישה?
מה אני מרגישה כשאני הולכת למקרר? סקרנות.
מהמם.
נועה של היום נגשת בסקרנות, אני ממש לפעמים עוצמת עיניים, וכזה אומרת, מה בא לי, מה בא לי, מה מדויק לי, ואז אני קודם חושבת על כיוונים.
עזבי מחשבות, עזבי.
אז מה השאלה, מה אני מרגישה?
אכילה רגשית, לא?
לא, שאלת אם אני רעבה. למרות שזה תמיד גם רגשי.
את רעבה וניגשת עכשיו.
כן.
את מרגישה סנסציה גופנית של רעב.
אני מרגישה רעב. אוקיי, אז אני מרגישה גם רעב, וגם סקרנות של מה יהיה לי הכי מדויק, מה הכי בא לי.
מה עם ציפייה, נניח?
כן, ציפייה, חשק. מה עוד יכול להתעורר שם? כמובן, תחושות גופניות, שיכולות גם להתכתב ולעורר לי תחושות רגשיות. לפעמים התחושות הרגשיות יהיו יותר באמת התרגשות ושמחה.
כן.
לפעמים התחושות הגופניות יעוררו תחושות רגשיות של... עצב וצורך בככה לסמא את הרגש או למתן את הרגש, אבל זה ככה אני יכולה להגיד לך מה שקורה לי היום.
אז את אומרת, קודם כל, אם אנחנו מסכמים את זה שנייה אחת, בעיקר סקרנות, ציפייה.
סקרנות וציפייה, אלה בעיקר הדברים שחשק, זה בעיקר מה שיהיה לי אם אני רעבה וניגש למקרר היום.
פעם? נועה של פעם?
נועה של פעם, אני רגע אנסה ממש ככה להיכנס לזה. נועה של פעם הייתה ניגשת למקרר כשהיא רעבה עם חרדה, פחד, והייתי אומרת, או חרדה ופחד, או שלפעמים היה יותר דומיננטי גם כמו איזשהו סיפוק כזה מהשליטה, בתקופות הפולריות של השליטה.
ואולי גם חשש, זה יכול להופיע, לא יודע אם זה הופיע אצל נועה של פעם, אבל...
פחד, חשש.
חוסר ביטחון, אני אצליח, אני לא אצליח, אני אעשה את הבחירה הנכונה.
בדיוק, הייתי ניגשת למקרר באיזה כזה, בהיסוס, של מצד אחד פחד וחרדה. איך אני הולכת עכשיו לנהל ולפקס את התשומת לב ואת הזה שלא, את אוכלת את מה שתכננת, את אוכלת עכשיו רק את זה ואת זה ואת זה, או, אז זה היה גם זה, ולפעמים הייתי כאילו באיזושהי נחישות פנימית מאוד גבוהה, בימים מסוימים,
כן.
שהיה גם איזושהי תחושת סיפוק כזאת של יופי, רק את זה, רק את הפרוסה הזו, רק את ה...
כן, שזה בדרך, כאילו, אני אנסה אולי, את תגידי לי אם אני מצליח לדייק את זה או לא, אבל זה בדרך כלל מגיע עם הבחירה, או עם האכילה, או כשהסתיימה האכילה. זאת אומרת, אדם שמגיע עם הרבה מאוד כללים, גם אדם שאין לו שום הפרעות אכילה בהגדרה, נקרא לזה, אבל הוא אדם שלימד את עצמו איך לאכול ברמה הקרנית, השחלטנית. ואז הוא אוכל את מה שמופיע, נמצא בכללי האכילה, בחוקי האכילה שלו. הוא מסיים לאכול והוא מרגיש סיפוק, תחושת מסוגלות, okay. נכון? תעזרי לי עוד.
אני חושבת, סיפוק תחושת מסוגלות, אני חושבת...
סביעות רצון.
אני חושבת שהרבה פעמים, כשמצליחה להיות ההתנהגות הכפייתית, זה בעצם, הסיפוק הזה הוא גם איזשהו ויסות, ויסות רגשי. בעצם נוצרת איזושהי מטוטלת כזו של אני לא מבוסטת, ואז אני או אשיג את הויסות הזה על ידי שליטה, נדמה לי שאני אשיג את הויסות הזה, אבל הוא יהיה מאוד רגעי, נכון? קצת כמו OCD, אני שוטפת ידיים, זה מבסט אותי, ואז אם זה מבסט אותי, יש התמכרות לדבר הזה, אני רוצה שוב לשטוף ידיים, ושוב לשטוף ידיים, ושוב לשטוף ידיים.
זה לא קצת, את מדברת על אותה מערכת.
בדיוק.
כן.
בדיוק. או אני לא מבוסטת, והפעם לא הצלחתי לשלוט ולבסט את עצמי על ידי זה, לכאורה, לרגע.
כן.
אז אני אהיה באיזשהו בולמוס, בינג' או משהו כזה, וזה יסמה ויבסט לי למעט זמן, גם כן.
זאת אומרת, את אומרת ויסות רגשי, שזה כמובן...
רגשי שהוא בעצם גופני, כי זה מערכת העצבים שלנו.
אבל, לא, אבל כן. אי אפשר באמת להפריד.
נכון.
אפשר להתייחס
כן.
לכל מיני, אבל בסוף זה
It's מג... one.
כן, זה מגיע ביחד. כשאנחנו מדברים בוודאי על האוכלוסיות הקליניות, אז אנחנו מדברים על אנשים שיכולים להגיע למזווה, או למקרר, או לקיריים. עם חרדה מאוד גבוהה, זה יעבוד או לא יעבוד. הוויסות, כשזה עובד, זה שסילקנו את החרדה.
נכון.
זאת אומרת, החרדה היא מזה שאני לא אצליח לאכול כמו שהייתי רוצה.
נכון.
זה אני מאוד לא אוהב את המילה אוכלוסיית קצה, זה נשמע כאילו זה קורה אצל 2% באוכלוסייה, זה ממש לא 2% באוכלוסייה.
זה פרק אגב לכולנו, והעניין הוא שכולם וכולן עכשיו, מי יותר מי פחות, נמצאים אבל באיזשהו ווליום מוגבר יותר למורכבות אל מול האכילה עכשיו, בין אם כי אין תיאבון בכלל ולא מצליחות לאכול, ובין אם כי אוכלות בצורה לא מבוסטת, במרכאות אולי מוגזמת, נכון. וכו' וכו'.
אז זה מה שנקרא חיזוק
זה
שלילי.
זה לכולנו.
חיזוק שלילי הכי פשוט, סילקת את החרדה דרך זה שהצלחת עם כללי האכילה שלך, ואת עכשיו מרגישה מבוסטת מאוד רגשית, נינוח לך, שקט לך. עכשיו, למה כל ההקדמה הזאת הייתה חשובה? כי אין כזה דבר... אכילה שהיא לא רגשית. אני לא מכיר אותה, אוקיי? גם כשטוב לך, גם כשאת כאילו הכי בקונטרול טוב דיו, אוקיי? זאת אומרת, בשליטה טובה דיה, את קשובה לעצמך, את מגיעה למקרר, את באמת, את מסוקרנת, את מגיעה לשם במקום נעים, מה יעשה לי עכשיו טוב בבטן, מה כיף לי? עדיין מסתובבים שם הרבה מאוד רגשות. בלתי ניתן להפרדה.
לגמרי, אוקיי? בא לי לחזק אפילו את מה שאתה אומר ולהגיד... בעצם, כשנינו פה באנו ויצרנו שאנחנו לא בגישה שחושבת שאפשר בכלל באמת לשלוט באכילה רגשית, כי אכילה היא תמיד רגשית. מה כן, בעצם, ההבדל שעושה שינוי, זה שבמקום שאני אנסה לשלוט, אני מנסה להקשיב. זה הכל, זה ההבדל של בעצם הסקרנות, לפחות בחוויה שלי, של כאילו, יש רגשות.
זה נורא קל להגיד את זה, כן, זה כל ההבדל, זה
בקטנה, כן. ורק תקשיבי. אבל לא, זה לא כדי להגיד שזה פשוט, להיות בקשיבות. זה רק כדי להגיד שכמו שאמרת, תמיד, לא משנה איזו אכילה, יש שם איזושהי מידה של רגשות, סוג רגשות ועצימות רגשות שונה, ופשוט העניין הוא שאני לא מנסה לבטל, להתעלם או... או לשלוט, אני מקשיבה. זה לא פשוט, זה נכון. דרך, זה מסע, זה לא יצליח לכולם תמיד, אבל זה בדיוק הניואנס הזה.
אכילה זה צורך קיומי. אנחנו יכולים לנסות לחבל באיך אנחנו חווים את הצורך הזה, או מה אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים או לא, אבל זה צורך קיומי. תיאבון, שהוא בעצם... החוויה הזאת שאנחנו חווים אותו בגוף, שהוא מוביל לאכילה, הוא מורכב מרגשות. תיאבון זה השתוקקות למזון.
נכון.
זה ממש הציפייה הזאת שנוצרת, בין אם אתה במערכת יחסים טובה או לא טובה, או נע ונדה עם אוכל, בכל מקרה, או כמעט בכל מקרה, כאן מן הסתם יש מצבים רפואיים שלו, שהתיאבון נמצא, אתה יכול לנסות להתכחש לו, אתה יכול כל מיני דברים. אני רואה את זה המון המון בקליניקה. אבל התיאבון תמיד יבוא עם רגש, כי הוא השתוקקות, והשתוקקות רוצה לקבל על עצמה מענה. גם רגשי,
כן.
אבל גם קיומי.
נכון, אבל בא לי לקחת את זה צעד אחד קדימה, שהרבה בעצם ידברו על אכילה רגשית, כי אני אוכלת כשאני לא רעבה, אני אוכלת כי בא לי, אני אוכלת כי יש לי חשק, אני אוכלת כי משעמם לי, אני אוכלת כי אני בסטרס.
לרוב, גם כשאת אוכלת מסיבות טובות, את אוכלת כי יש לך חשק.
נכון.
במה שאת מביאה כרגע, את אומרת, אני רוצה לעשות דין וחשבון לחשקים שלי. מהו חשק ראוי? מהו חשק לא ראוי? חשק ראוי זה נניח, כן, לאכול את המאכלים שאני מרשה לעצמי.
וגם רק כשאני רעבה ורק בזמנים המותרים.
כן. הרבה פעמים ייכנסו פה מילים מוזרות. למשל, היגיון. כן? נניח, זה לא הגיוני שאני אהיה רעבה או שאני אהיה רעב. זה לא הגיוני כשאני חושב, כן? על, על איך הגוף שלי צריך לפעול.
כן.
כי אני מנסה להיות מה שנקרא המנכ״ל, הפרויקטור של הגוף שלי. ואז מגיעות עוד רגשות. אכזבה עצמית, סלידה, אפילו גועל עצמי, כן? על, על איך שאני אוכל או אוכלת. תסכול, הרגשה של כזה חוסר אונים אולי.
בעצם הערך העצמי מתערער לא רק בגלל הנראות החיצונית, אלא גם בגלל ההשלכה שלה על איך אני תופסת את האישיות שלי. אני בעצם תופסת גם את האישיות שלי בצורה שלילית, לא רק את המראה החיצוני שלי, וזה בעצם הדימוי העצמי. אני מזמן כבר לא אומרת דימוי גוף, אני אומרת דימוי גוף הנפש, כי זה לא פוגע לי רק בדימוי גוף, זה פוגע לי גם בדימוי הנפשי, רגשי, אישיותי, העצמי. אבל אני כאילו ממש רוצה להתעקש איתך על המקום הזה של אכילה ללא רעב.
אוקיי.
אוקיי? כאילו המקום הזה שבא לי רגע שנדבר גם עליו, כי כאילו כולן יבואו ויגידו, לא, הבעיה שלי זה לא שאני אוכלת כשאני רעבה, הבעיה שלי זה שאני אוכלת גם כשאני לא רעבה, גם כשאני מפוצצת, גם כשתתתתתתה. בעצם אני רוצה רגע אולי שנדבר על למה זה קורה בכלל, שזה באמת טוב, זה כבר פרק שלם בפני עצמו, אבל למה זה מוגבר עכשיו, ולמה או איך האכילה באמת מבססת אותנו. טוב, זה למה זה, זה למה זה קורה. בוא נתחיל בלמה זה קורה, ואחרי זה נדבר על האם ויש מה לעשות עם זה בכלל.
למה זה קורה שהולכים לאוכל?
ללא רעב, ובטח, ולמה זה מוגבר במצבי קצה.
אני חושב שזה עוד שני פרקים, אבל אני אנסה לתת רק, את יודעת, את האסוציאציות הראשונות שעולות לי.
כן.
האחת היא סופר פיזיולוגית. אבולוציונית, אנחנו מתוכנתים לנצל הזדמנויות לאכילה. אוקיי? אם יש אוכל בנמצא, והעיניים שלי, שלך, רואות אותו, כהומו סאפיאנס, אנחנו הולכים לנצל את
זה. שהומו סאפיאנס זה בעצם קוף האדם שהוא בני אדם, שהתפתח.
זה האדם, האדם הנבון.
האדם ששרד.
אנחנו,
כן. היו עוד סוגי קופי אדם שלא שרדו לטענת מחר.
הכוונה שלי, הניסיון שלי הוא להגיד במילים יפות, כחיה. אוקיי?
כי לא, רק נתתי הקשר למי שלא יודעת מה זה.
היא לנצל הזדמנויות, אוקיי? זאת אומרת שאם האוכל הוא נגיש, והיות ואנחנו גם יצורים תבוניים, ואנחנו לא חייבים לראות את האוכל, שזה מפעיל אותנו עוד יותר חזק, אלא מספיק שהידיעה שהיא שם, כי זה משהו שאנחנו יודעים לעשות כיצור תבוני, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת, אנחנו נרגיש את הדחף הזה בכל גופנו, אנחנו מתוכנתים לזה, ולפעמים מבלי לחשוב עליו, זה מה שיקרה. זאת רק אסוציאציה ראשונה, הפיזיולוגית.
כן.
האסוציאציה השנייה, אני חושב שאפשר להגדיר אותה כפסיכופיזיולוגית. אוקיי? היות ואנחנו חיים על אוכל, ואוכל הוא צורך קיומי, אנחנו מתוגמלים במוחנו על זה שאנחנו אוכלים. בעת שאנחנו לועסים ובולעים ומאכלים, המוח מתמלא ברגשות נעימים, אם לא אם אנחנו לא כמובן משבשים את זה באכזבה ואיזה גרוע אני שאכלתי וכולי.
או גם אולי איזה שהן התניות קשות שקרו בשלבים מאוד מוקדמים.
ברור,
אבל
ברור.
אנחנו נדבר על הרחב, אם, על הממוצע.
אם קרה לך אירוע שבו חס וחלילה נחנקת ממזון, אגב יש כאלה, זאת אומרת זה דברים שרואים אותם הרבה כן. פעמים, לא בקליניקה שלי, זה בטיפולים אחרים, אבל רואים את זה. זאת אומרת, אנשים שעברו איזושהי טראומה עם אכילה, ואז הם סולדים מזה.
או בכיתוב על הדמות המטפלת שהיה שם משהו אולי עם אכילה. אבל אנחנו מדברים כרגע באמת על הרווח, על הנורמה. נניח שסך הכל אוכל נותן תגמול חיובי במוח שלנו.
כמו שנותנים הרבה דברים אחרים תגמול חיובי, כמו שהשלמת משימות נותנת תגמול חיובי, כמו שיין נותן תגמול חיובי, זה מבלבל, כי אז אנשים אומרים, אוכל זה ממכר. אוכל זה לא ממכר, אבל אוכל גורם לנו להרגיש טוב, כי אנחנו בני אדם. ולפעמים אנחנו נרגיש גם טוב וגם רע. זאת אומרת, אנחנו נגיד, אנחנו מרגישים רק רע, כי אנחנו נורא נורא סובלים מהתנהגויות האכילה שעשינו. אנחנו מגיעים עם המון אשמה ועם המון ביקורת לגבי איך שאנחנו אוכלים, אנחנו מרגישים בעיקר רע. אבל כמה לא הגיוני, כן? באמת לא הגיוני, שנעשה את זה, אם זה לא עושה לנו גם טוב. אז נקודת המוצא שאנחנו צריכים לצאת ממנה, זה שאם אנחנו פונים לאוכל, זה כי אוכל גורם לנו להרגיש טוב. אוכל עוזר לנו. אוקיי? זה קורה לכל אדם, או כמעט לכל אדם, או לאותו פלוני, בכל העיתות, בכל התקופות והזמנים. זה בהחלט יכול לקרות על אחת כמה וכמה, כשבחוץ מדאיג, וגם משעמם, כי תגמול הוא גם מפיג שימום, וגם כשכאוטי, וגם כשנורא נורא לחוץ, הפנייה לאוכל היא לא הזויה, היא לא מערכת ההפעלה שלי דפוקה. היא מערכת ההפעלה שלי עובדת.
לגמרי. ואני רוצה גם להוסיף עוד משהו בפסיכופיזיולוגי. אם אכילה היא הקונקשן, היא החיבור הראשון שלנו, בעצם לאחר או לאחרת, בטח כאילו לדמויות המטפלות שלנו, לאימא שלנו נניח, אוקיי? וזה בעצם הלינק הכי ראשוני שלנו ללעשות קשר, התקשרות, ובעצם גם ויסות, כי כשהדמות המטפלת מאכילה, אז היא לא רק נותנת לנו מזון בדרך כלל, כן? נותנת לנו גם קשר עין וירסול וויסות רגשי ועצבי. הדבר הזה לא משתנה. זאת אומרת, יש גם קשר בין אכילה לבין הקשר שלנו כבני אדם, שהגענו מכי בסיסי זה שייכות, הדברים כל כך שזורים, נכון. אפשר להפריד אותם, שלא נדבר על זה, שאחר כך בבגרות גם הרבה מהסוציאליה שלנו עוד מימים ימימה, מה זה היה לשבת סביב המדורה ולבשל, כן? בעצם כל החיים הסוציאליים שלנו, שסוציאליות זה הגן ההישרדותי הכי הכי בסיסי וראשוני, נכון. מקוטבים עם אכילה. וגם פה בתרבות המערבית החדשה, כל דבר חברתי כמעט יהיה בו אוכל, שתייה או גם וגם. זה כאילו, זה מה שעושים, זה מה שעושים ביחד.
את בעצם מדברת פה עם להשתמש במילים ככה גבוהות ולא תפגעי בי, אז אנחנו דיברנו בהתחלה על דופמין, זאת אומרת ממש על תגמול הכי ראשוני, ומה שאת מדברת עליו זה על האוקסיטוצין.
נכון.
על זה שאוכל הוא יכול מאוד לחבק.
נכון.
זאת אומרת, הוא נותן הרגשה
מנחמת.
שהיא הרגשה נעימה ומנחמת ובטוחה, והפנייה, זה כמעט הזוי שלא נפנה.
נכון.
עכשיו, זה לא שאני אומר, יאללה, כולם, עכשיו.
יאללה, כאילו, קדימה, בוא נאביס את עצמנו בצורה לא בריאה.
אנחנו לא מכשירים את ההתנהגות הזאת כהתנהגות בלעדית. אבל אנחנו קודם כל אומרים, היא מאוד מאוד לגיטימית.
כן.
והיא קוראת, אני חושב, היא קוראת אצלי, היא קוראת אצלך?
בטח.
אוקיי, היא קוראת אצל כולנו. זאת אומרת, יש כאן נתיבים במחלף המאוד מאוד צבוך הזה, שהם יכולים להעלות אותנו למסלול לא טוב. זאת אומרת, אם למשל, יש לי בעיות אמיתיות בביסות הרגשי שלי. יש לי קושי בביסות הרגשי, יש לזה כל מיני שמות. בעיות בביסות הרגשי, קושי בביסות הרגשי, הפרעה בביסות הרגשי. אני אצטרך יותר כלים להשתמש בהם כדי לבסט את רגשותיי. אלה הם הרבה פעמים האנשים שיכולים לפנות לכל מיני דברים. לחומרים ולאלימות ולאלכוהול וגם לאוכל.
ולטלוויזיה ומסכים ולכל התנהגות כפייתית אחרת שעוזרת לנו להרגיש יותר נעים.
נכון.
נקרא לזה, אוקיי? בעצם גם בא לי קצת לחדד מה זה ויסות רגשי שכל הזמן אנחנו פה מדברים עוד וגם זה כזה צמד מילים נפוץ. בעצם היכולת להיות באדם בעל יכולות לויסות רגשי, זה אומר שאני יכולה לשהות עם הרגש שלי, לא לפעול מתוכו בצורה מיידית ואימפולסיבית, ואני גם יכולה או מצליחה ויודעת איך באמת להרגיע אותו, למתן אותו, ולהפוך אותו למשהו שהוא לא מנהל לי את החיים בצורה...
או אפילו להכיר אותו.
גם להכיר אותו, לדעת לזהות אותו.
זאת אומרת, חלק מויסות רגשי זה אפילו לדעת איך, מה קורה לי...
נכון.
כשאני בחרדה, מה קורה לי כשאני עצובה. ואז יש לי עוד קצת הוראות הפעלה, נקרא לזה. זאת אומרת, עוד כלים, עוד הבנה.
בדיוק. אז עצירת ביניים, בעצם מה שאנחנו פה אומרים ואומרות, זה שיש אולי, יש בעצם, לא אולי, גם אנשים שיש להם איזושהי קרקע טובה יותר לניהול הרגשות שלהם ומערכת העצבים שלהם, לרוב פשוט בגלל ילדות מיטיבה יותר.
זה גם מה שהם קיבלו.
כן.
זאת אומרת, זה גם רגישות שהיא מולדת. Nature ו-Nurture.
גם מבחינת רגישות מולדת, בוודאי. וגם מבחינת ההשפעת הסביבה המגדלת. יש להם יותר יכולות, ואז גם יכול להיות שבאמת הם יוכלו לנהל ולתת מענה אחר, שהוא לא אכילה, נרקוטיקה וכו' וכו', אלא מענה אחר שיעזור להם להתנהל בעולם.
נכון.
בעוד יש אנשים שפחות יש להם את הקרקע הטובה הזו, ואז יש גם יותר נטייה למקומות אלו, ולתוך זה יש עוד המון המון השפעות וגורמים ש... יגרמו להקצנה של אכילה רגשית או פתרון אחר, אגב, כאמור.
צעד, עוד נתיב
אז
נוסף.
אז זה נתיב אחד, כן.
הוא הבלעדיות של אכילה. זאת אומרת, אנחנו מבסטים את עצמנו בהרבה מאוד צורות. גם לקבל חיבוק, הרי דיברנו על זה שאוכל לפעמים מונה על הצורך הזה.
נכון.
חיבוק הוא מבסט, כן? הקשבה למוזיקה זה מבסט, צפייה בטלוויזיה זה גם יכול לבסט, גם יציאה להליכה או לראות ירוק, כל הדברים האלה הם יכולים לבסט. עכשיו, בדרך כלל, וזה עוד פעם אנחנו מדברים כבר על, על הרצף שהוא הרצף היותר בעייתי נקרא לזה, אוקיי? איפה שבאמת יש בעיות עם אכילה, נוצרת איזושהי בלעדיות לפעמים לאוכל כאיזושהי מעלית נקרא, שמורידה את הרגשות למטה. וגם שם, הרבה מאוד פעמים, זה כאילו, נקרא לזה מחלף שנפגש עם עוד מחלף, כי יש שם את כל מה שאני חושב על מה שעשיתי. אוקיי? וזה גם נפגש עם, עוד פעם, עם ההבניה החברתית הזאת של איך צריך לאכול ואיך צריך להיראות. זאת אומרת, אם לא היו מלמדים אותנו שלאכול כי אנחנו מרגישים לא טוב, זה רע, אבל לאכול כי אנחנו מרגישים טוב, זה טוב, אז לא היינו חושבים את זה. ואז לא היינו חושבים את הדברים הרעים על עצמנו.
אוקיי, זאת אומרת, אם לא היו מלמדים אותנו שאכילה רגשית זה רע?
כן, הרי עוד פעם, למה האוכלוסייה קוראת אכילה רגשית? לאכילה שכאילו עשיתי כי היה לי משעמם, או שהייתי עצוב, או שהייתי מודאג, כן? אז הלכתי ואכלתי, זאת אומרת שאלה הם הסיבות שהלכתי לאכול. לימדו אותנו שככה לא צריך להתנהג. כן, שזו אכילה שאנחנו רוצים לחסל, להכחיד, להפחית. לעומת סוגים אחרים, כאילו מניעים אחרים שמביאים אותנו לאכול, שזה כל המניעים האחרים, שהם בסדר, נכון?
שהמינים האחרים זה בעצם להיות באמת בריא, נניח.
אפילו לאכול, אפילו ממש העדפה לאכול משהו שהוא לא טעים לי, רק כי הוא בריא.
נכון.
אוקיי?
היא מקודשת על הפני...
בהרבה מאוד משפחות ואצל הרבה מאוד בני אדם, היא מקודשת. עכשיו, מי קבע שזה יותר טוב מזה? אם אדם יודע לצורך העניין שהוא... אוכל כי הוא עצוב, וזה גורם לו להרגיש מאוד מאוד טוב, כן? הוא יכול לחיות עם זה בשלום, אם לא היו כל החיים שלו, גורמים לו לחשוב שזה מאוד מאוד לא טוב מה שהוא עושה. וזה לאו דווקא יותר טוב מלהחליט שאני אוכל צ'יה או קייל, רק כי זה בריא וחשוב למערכות הגוף, למרות שיש עוד הרבה מאוד דברים שטובים למערכות הגוף שאני כן אוהב.
גם אם אני אוכל משהו שהוא לא טעים לי אבל הוא בריא, אז זה לא בהכרח באמת יהיה בריא, כי אין שם הסתכלות הוליסטית, יש הסתכלות צרה, רק על הפן הגופני.
אני רק רוצה לתת לך עוד דוגמה אחת. כשאדם עצבני והוא מעשן, מה הוא אומר?
שזה מרגיע.
אני חייב סיגריה, נכון? ואז, וכאילו, אם אנשים מכירים אותו, אז מה הם אומרים לו, אפילו לפני שאומר את זה, נראה לי, אתה צריך לעשן סיגריה. זה נורא נורא מקובל חברתית, כן? מי מעשנים? האנשים, תחשבי רגע על סרטים וכזה, היפים, המקובלים, החתיכים, היפות, הדוגמניות,
הם אלה שמעשנים. כן, זה כשהוא, יש בו הרבה סקס אפיל כזה.
עכשיו, כאן יש פעולה שהיא בהגדרה פוגעת בגוף. אפשר להגיד, אפשר לעשות אותה, אי אפשר לעשות אותה, הכל בסדר. אבל יש כאן פעולה שהיא בהגדרה פוגעת בגוף. אני לא ראיתי אף פעם, באמת, לא נתקלתי. אלא אם כן זה בן אדם שנורא אולי חשוב לו לעשן, להפסיק לעשן, לא נתקלתי באדם שאומר, ואתה לא מאמין, עישנתי רגשית במלחמה.
עישנתי רגשית זה כן. טוב.
אז מבינה, זאת אומרת, איך אפשר לעשות כזה דבר? איך אפשר להגיע למצב שהפעולה הקיומית הזאת, עכשיו, אני יודע, ברור, אני שואל את זה שאלה היפותטית, אני יודע.
הרבה תאגידי כסף.
אבל תשימי לב לזה. הפעולה הקיומית הזאת, שברור שבעודף היא עלולה לייצר נזק, כמובן, אבל היא לא אמפירית, שחור לבן, ישנת סיגריה, פגעת בבריאותך.
נכון.
אכלת עוד חתיכת עוגה, לא קרה כלום. כן. באמת. באותו הרגע, לפני ואחרי,
באמת לא קרה כלום.
באמת לא קרה כלום.
כן.
ואנחנו, אנשים, בני אדם, מחסלים את עצמם רגשית על הדבר הזה.
זה מתכתב ומזכיר לי שבספר באמת מיתוס היופי של נעמי וולף, זה אומרת שמיתוס היופי פוגע מעבר לפגיעה הגופנית, ובעיקר תקרת זכוכית שממשטרת התנהגות.
בתולת הברזל, קוראת לזה.
איך?
בתולת הברזל.
בתולת הברזל.
כן.
שזה בעצם...
זה בעצם ה...
ההתנהגותי. יותר אפילו בעצם בכלל מהגופני. האם את מקבלת זכות או מינוס, לפי לא רק את, גם גברים היום כאמור, לפי ההתנהגות עצמה, בטח כשזה אל מול אכילה. שנייה נסגור מה זה בעצם אז אכילה רגשית. אני רוצה שנייה שנרחיב רגע על למה זה מוגבר עכשיו, והאם באמת יש מה לעשות עם זה, כי בסוף יבואו מזינות ויגידו, תקשיבו, אבל אני במצוקה. אני במצוקה, אני מרגישה שזה באמת כבר פוגע בי, יש לי צרבות, עליתי מאוד במשקל, המדדי דם שלי נפגעו, whatever, זה עושה לי טריגר לדברים מעבר. מה, אולי בכל זאת אפשר כן לעשות? אז רגע נחזור להתחילה ונגיד, אז בעצם אכילה רגשית, אני ושחר פה אמרנו שמצד אחד אין אכילה שהיא לא רגשית, אז בואו שנייה נשבור את האקסיומה הזו של אכילה רגשית, זה רק אכילה שהיא מגיעה ללא רעב נניח. כל אכילה היא רגשית. אכילה רגשית מופרזת נקרא לזה, או אולי לא מבוסתת, זה בעצם אכילה שבה אנחנו נשתמש באוכל ובאכילה, כאמצעי לביסות הרגשות שלנו בצורה מוגברת. הרגשות שלנו בצורה מוגברת לא מבוסתיים, אנחנו נניח אולי בעוררות יתר או בעוררות חסר, לא משנה. אנחנו נשתמש באוכל ואכילה כדי לבסת את זה. אז זה אולי אכילה רגשית במופעי קצה שלה יותר.
ואני אוסיף שבאכילה רגשית מהסוג שאת מתארת, האכילה הרגשית שבאמת אנשים מאוד סובלים ממנה, הרגשות הם לא מופיעים רק בתחילה, קדם לאכילה, פרה-אכילה, זאת אומרת, עצוב לי, אז אני אוכל או אוכלת, אלא הם מופיעים גם אחרי האכילה. המחשבה היא של פגימות.
נכון.
איזה גרוע, זאת אומרת, הרגש הוא של פגימות. איזה גרוע אני, איזה חסר שליטה אני. וזה עוד משהו שמבדיל את האכילה הרגשית הזאת, שבאמת לאנשים מאוד מאוד קשה לחיות איתה.
נכון, כי זה בעצם סבל מתמשך. אני סובלת אם אני מנסה לשלוט בה, ואני סובלת אם אני לא מצליחה לשלוט בה, ואז זה איזשהו מעגל קסמים מאימתי כזה.
אני ניגשת לאוכל כי אני צריכה את עזרתו, ואז אני מבקרת את עצמי ורודה בעצמי, ומתעללת בעצמי רגשית, על זה שעשיתי את הבחירה הנגישה הזו, ושבחרתי מה שהגוף שלי הוביל אליו, כי יש לו ניסיון בזה, והוא הכיר את זה ככלי.
ואז אני חושבת שאולי מה שאתה אומר עכשיו יעזור לנו ככה לגלוש אל השאלה של האם יש מה לעשות עם זה, אם כך בכלל. כי אם אנחנו אומרים ואומרות ש... האכילה היא רגשית מיום היוולדנו, ושזה אבולוציון, שזה בסיסי ומהותי, ושאין לנו באמת שליטה ברגשות שלנו, אז אולי גם באכילה לא ממש, אבל בכל זאת כבר יש מצבי קצה, והנה הרי שנינו בסוף כן יושבים בקליניקה ועוזרים ועוזרות ללקוחות, מטופלות.
אז הנה המקום, ואחר כך אולי אני אחזור בי, בסדר? וכאילו אני אתן לך מה שנקרא את מה שאת רוצה.
רגע, לפני שתגיד את זה, אני אגיד רק שמה שאמרת לגבי ההלקאה שקורית גם לאחר האכילה, אני חושבת שפה תמון עיקר השוני המקצועי בגישות אל מול זה. כי אני מניחה, אני יכולה להעיד רק עליי, שהגישה שלי היא בואו רגע נעצור בהלקאה הזו, ונבין למה ההלקאה הזו לא מקדמת, אלא מסלימה את כל המערכת היחסים, ההתנהגות והחוויה הרגשית.
ברור, זה המעגל, מה שנקרא.
בדיוק.
אני אומר, הנה הבור, אני מסמן אותו, אני לא רוצה ליפול אליו. כי האכילה הרגשית, אם זו היא באמת אכילה רגשית, אם זו לא אכילה שמגיעה מתוך צמצום, כן? אם זה לא, אני מנסה לאכול לפי חוקים, או מנסה לאכול לפי חוקים, ולכן אני אוכל פחות, ואז מוצא את עצמי אוכל לא מה שתכננתי, אוקיי? זו לא אכילה רגשית, זה אכילה מתוך צמצום, אכילה מתוך דפרבציה, אוקיי?
אפשר רגע להגיד שגם זה מגיע מתוך רגשות מסוימים.
חד משמעית, כן, כן, כן.
אז אולי זה בעצם גם אכילה רגשית באיזשהו אופן.
אבל זה לא הדבר הזה שעליו אנחנו מדברים.
היא אכילה רגשית, כן. אבל לא לזה אנחנו כרגע מדברים עוד.
בואי נקביל את זה רגע אחד לאיזשהו ברז מטפטף. והאכילה הרגשית היא כמו טיפות המים שלא מפסיקות לטפטף, והן כבר עושות לך שלולית בסלון. לטפל בה... באכילה, זה כאילו לשים דלי. הנה, כאילו, תאכלי יוגורט בבוקר, וזה, ובצהריים, ותאכלי כל 3 שעות, זה יכול להיות, כאילו, אוקיי, אבל אם אנחנו מדברים על זה שהאכילה רגשית, היא, בואי נגיד, בעיקרה, מגיעה כדי לבסט רגשות, והרגשות האלה מגיעים מתוך מחשבות, ומתוך עמדות שלנו מול העולם, אז אנחנו צריכים לעבוד על הרגשות שלנו, על המחשבות שלנו, על מה מעורר אותנו, אוקיי? ופה, זה בור שאני לא נופל עליו, כי אני ואת יודעים, כי אנחנו פוגשים אנשים בקליניקה, הזכרתי את זה בהתחלה, זה בסוף היום-יום שלי, אני יודע כמה הדבר הזה הוא מורכב. אני יודע שמערכת ההפעלה הזאת, הרגשות של האדם, היא מורכבת וענקית, וצריך להתייחס אליה ברגישות ובמיומנות.
ובחמלה.
ובחמלה. ומבלי להכיר את הסיפור של האדם, אני לא יודע מי מאזין לנו, איך אני אדע מה הטיפ?
מה כן? הטיפ במרכאות,
שאני יכול לתת לו, אם אני לא מכיר את סיפור חייו, אם אני לא יודע עם מה היא או הוא מתמודדים עכשיו, זה לא חוסר הרצון לעזור, זה ההבנה שלי במגבלותיי, וזה בדיוק ההבדל בין מה שאת התלוננת עליו שקורה במדיה, לבין איזשהו אינטגריטי שאני מחזיק כאיש מקצוע שיש לי, את יודעת, יש לי את עמוד השדרה שלי, יכול להיות שמישהו אחר יגיד מה פתאום, אפשר לתת המון המלצות. אני אומר, המלצות כפי שהן יכולות לעזור, הן יכולות לפגוע. המלצות הן רק כלים, לרוב הן כלים התנהגותיים במובן כזה או אחר, והתנהגות היא יכולה לעשות נהדר, היא יכולה להיות תרופה, והיא יכולה להיות רעל. אז אני לא יודע מול מי אני מדבר, ואני לא יודע את סיפור חייהם.
ומה יכול לתמוך?
נכון.
כי זה בדיוק העניין. אם אנחנו מבינים ומבינות שמערכת יחסים מורכבת עם אכילה, מגיע מתוך רבדים עמוקים, כי בעצם אנחנו מבינים שאם היא מורכבת, אם היא לא מבוסתת במידת מה, או אם היא מוסלמת, אז זה יושב על זה שיש כנראה קושי בביסות רגשי כזה או אחר, בין אם רגעי, בין אם תקופתי, ובין אם זה משהו כרוני, אוקיי? שמתגבר ויורד. אנחנו מבינים שבעצם זה יושב על איזשהו תוכן רגשי מורכב, מהו התוכן הרגשי הזה, מה יתמוך בו, זה דבר סובייקטיבי לכל אחת ואחד. יש סיפור אחר, יש תמהיל פנימי אחר, ולכך גם מה שיתמוך בה או בו, יהיה אחר. ולכן אנחנו לא פה בהתיימרות להגיד, אוקיי, הטיפ השבועי עכשיו לביסות האכילה הרגשית. יחד עם זאת, זה באמת נורא מבאס אותי להגיד את זה, כי בא לי גם, אני שומעת באמת איזשהו צימאון מאוד גדול של נשים שנמצאות במצוקה. זאת אומרת, המצוקה היא כן קולקטיבית עכשיו.
כן.
תרתי משמע.
אבל הסיבות להרי הן יכולות להיות אחרות. זה בדיוק מה שאני אומר, אני מזמין את המאזינות שלך, אני יודע שרוב המאזינים והמאזינות הן מאזינות. אני מזמין אותן לבדוק את הברז, ולא את הטפטוף.
נכון.
זאת אומרת, לעבוד על המקום שייתכן והוא מביא אל הבעיה. כי רגשות או מוצב נפשי, אז אצל הרבה מאוד אנשים זה באמת מתמודד עם, זה מתבטא באכילה, אבל באותה מידה זה יכול להתבטא בהרבה דברים אחרים. כאילו, כשאדם מתמודד עם התקפי זעם, אז אפשר, כאילו, זה בסדר לעבוד על התקפי הזעם, על הרגע שבו הם קורים ומה עושים כשזה קורה.
זה חלק אבל, מהטיפול גם, זה בסדר,
אבל,
חשוב.
אבל גם הולכים נכון. למה קורה אצלך.
מה יש מתחת לזה בעצם?
כן.
מה קורה שם רגשית? בסוף, כל ההתנהגויות המזיקות שלנו יושבות על מצע רגשי מורכב. על זה שיש לנו בעיה בביסות רגשי, כזה או אחר. ואז יש לזה כל מיני מופעים של התנהגויות שאמורות לבסט, בין אם הן באמת עוזרות בביסות, ובין אם אולי לא באמת עוזרות בביסות. יש איזושהי תחושה גופנית ורגשית שהן עוזרות, או שאין לי דרך אחרת לפתור את זה. אבל מתחת למופע הזה בעצם יש לנו משהו רגשי ופיזיולוגי, כי כאמור, it's one, זה אחד, שמניע את הדבר הזה, ואז, כמו שאתה אומר, זה צריך להסתכל על המזגן שמטפטף, ולא בעצם על הרצפה, ואיך נתחום את זה בתוך לי.
לא אומרת את זה כי המזגן שלה באמת מטפטף.
הוא באמת טפטף?
לא, סתם.
אבל אז אני אומרת, אוקיי, אז אם אנחנו מבינים ומבינות כאן, שזה בסוף מופע של בעיית ויסות, ועכשיו, אז אנחנו יכולים להבין למה זה עכשיו בהסלמה אצל כולם, כי כולנו במצב רגשי יותר קיצוני אל מול המצב במדינה, המצב הקולקטיבי, כולנו בחוסר ויסות. ולכן גם יש צורך יותר לבסס.
ולכן אולי אחת התשובות שאנחנו יכולים לתת היא שהתמודדות רגשית, קראנו לזה כאילו קושי בביסות הרגשי, לא משנה, המצב לא טוב מבחינה רגשית, היא דורשת עבודה, היא דורשת טיפול. זה יכול להיות אצל אדם שהוא אוכל אכילה רגשית, וזה יכול להיות גם שלא. מובן שהיה רצוי שאדם שההתנהגות הוויסות שלו מתבטאת באכילה רגשית, יגיע לקבל טיפול אצל מי שהם מומחים, גם בסוג ההתנהגות הספציפי הזה. אבל אנחנו בתקופה כאוטית, והמדינה שלנו, החברה שלנו עוברת טלטלות. מי שמרגיש שצריך וצריכה ללכת לטיפול, זה הזמן, גם בלי אכילה רגשית. זאת אומרת, יש אנשים שהם, הם לא מתנהגים החוצה כמעט כלום, גם לא באכילה.
נכון.
והם עדיין מאוד מאוד סובלים.
והם עדיין במצוקה מאוד גדולה.
כן.
זה גם זה חשוב להכיר בזה, לא רק אם יש מופעי קצה התנהגותיים, צריך ללכת לטיפול, וגם לא צריך מופעי קצה, גם פשוט מופע שמפריע לי. אבל אני אגיד שבאמת גם כל העניין הזה של טיפול, הרבה פעמים זה גם מאוד פריבילגיה, למי יש את האפשרות. מקודם גם דיברנו על הסטטיסטיקות שמראות שככל שמעמד הסוציו-אקונומי הוא נמוך יותר, אז גם יש יותר עודף משקל לרוב סטטיסטית בפילוח אוכלוסייה.
טיפול הוא יקר.
כן.
אבל יש הרבה מאוד דברים שהם יקרים, ויש מלחמה בחוץ, ואני לא אומר כולם צריכים ללכת לטיפול. וזה לא איזה סוג של פרסומת.
כן.
בסדר? כאילו חשוב לי להגיד את זה. זה
כן.
באמת המקום הזה של לבוא ולהגיד, אל תתקמצנו על הדבר הכי חשוב. ואם בסופו של דבר מה קורה, דיברנו בהתחלה על זה שהמדיה מייצרת, האנשים שבמדיה, כן? אנשי המקצוע שנמצאים במדיה, מייצרים, כן, מחזקים את האשם, מביאים אותנו גם בסופו של דבר לקנות כל מיני תוכניות דיאטה ותוכניות טיפול באכילה הרגשית ו-whatever. זאת אומרת, בסוף זה עולה כסף.
כן.
זה לא שזה לא עולה כסף. וגם פגיעה בבריאות הנפשית, היא מתרגמת בסופו של דבר לזה.
נכון.
אתה פחות תפקודי.
נכון.
אני אומר את זה וכואב לי, כאילו אני אומר את זה וזה
מאוד... זהו, אני רוצה רגע, אני אגיד ככה, מצד אחד אני מסכימה איתך. מצד שני, אני רגע רוצה כן לתת תוקף ווולידציה למי ששומעת את זה ואומרת, וואי, אבל באמת אין לי, אבל באמת קשה לי, ובטח בתקופה כזו של מיתון במשק והרבה עסקים מאוד מאותגרים, להגיד א', יש אלטרנטיבות גם אם הן לא אידיאליות, אבל של כל מיני סטאג'רים וסטאג'ריות, גם באוניברסיטאות, גם במכללות, גם במסלולי הכשרה נוספים, גם אם את לא יכולה להשיג עכשיו תמיכה של טיפול פסיכותרפי פר אקסלנס, אז את יכולה ללכת לטיפול מוזל יותר, שהוא גוף נפש כמו רפלקסולוגיה או כל דבר אחר, שלפחות ייתן איזושהי תמיכה, אפרופו אם יש הבנה שהכל קשור לויסות, אז אולי לאיזשהו משהו שיוכל תמוך בך, שהוא במסגרת היכולות שלך, ויש היום כל מיני אלטרנטיבות שיכולות לתת מענה, גם אם הוא לא אידיאלי.
אני אגיד על זה אפילו עוד משהו.
כן.
אני יודע, כי אני נמצא בקבוצות האלה, את יודעת, כשקרה מה שקרה, ההתארגנות,
נכון.
על התערבויות במשבר, וההיענות של אוסים, ופסיכותרפיסטים, ופסיכולוגים, ופסיכולוגיות וכולי, היא הייתה בעננים. והיא עדיין מאוד גבוהה. ועדיין יש מטפלים שמחפשים לעשות את ההתערבויות האלה גם בהתנדבות. וזה נכון שאולי עבור חלק מהמאזינות שלנו הם לא היו בתוך המשבר, אוקיי? הם לא חוו את האלימות
לא הייתן מעגל ראשון, אבל אנחנו בטראומה קולקטיבית.
בדיוק. תפנו אליי. אני אמצא לכם את המטפל או המטפלת המתנדבים, אם על זה זה עומד באמת.
כן.
אז אנחנו נעזור לכם למצוא את המקום המתאים. כי אני באמת מכיר, זאת אומרת, אני מכיר מהיכרות ראשונה, מטפלים שרק מחפשים את זה.
כן, אז גם מוזמנים ומוזמנות באמת לפנות אלינו ואולי נוכל לסייע בלעשות קשרים, וגם באמת להזכיר שיש המון המון המון, כל הכשרה טיפולית באשר היא, גופנית או נפשית, יש בסטאז' ובסטאז' יש תמיד מחפשים קליינטורה לממסדי הכשרה. אז גם בזה אני אוכל לעזור לקשר, בטח גם אתה.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני, ואולי באמת בזה אני נערוז את זה ככה, כאילו סיימנו בזה שאין איזה טיפ במרכאות או המלצה ספציפית שעוזרת לתמוך או לעדן ולמתן אכילה רגשית פוגנית. אז אולי דווקא מתוך האמירה הזו אני אזמין אותך, או אותך, אם יש פה מאזין, להתבוננות פנימית, ואת מוזמנת לשאול את עצמך, מה יכול לתמוך בך רגשית עכשיו?
מה עושה לך טוב?
מה עושה לך טוב? ורק מתוך השאלה הקטנה
מה
הזו...
מה עשה לך טוב לפני שקרה מה שקרה?
נכון.
באיזה דברים נעזרת לפני זה? כי כנראה היו עוד דברים נכון. בסל הזה.
ומה, ואז יגידו אולי שמה שעשה לי לא מתאפשר עכשיו, אז אני אגיד, מה עשה לך טוב? ומה יכול אולי בהקשר למה שעשה לך טוב בעבר, אבל גם לתמוך בך עכשיו, שמתאפשר עכשיו? תהיה עם השאלה הזאת בתוכך. ותזכרי שכשאת לא מבוסתת רגשית, את לא אשמה בזה. אנחנו לא בחרנו בזה, אנחנו לא רוצות בזה, זה לא שכיף לנו. אנחנו לא אשמות בזה. אז מה כן יכול לתמוך בך? ואולי עתידי לתת את התשובה האישית הכי מדויקת נוכח המצב כרגע. זה מה שעולה בי להגיד אל מול כל הדבר הזה.
זה מקסים.
ואיזה כיף שבאת, ואני ממש...
איזה כיף שהייתי.
מודה ומריחה, ואני מחכה לפרק הבא שלנו.
היה לי נעים ותודה.
גם לי.
ותספרו לנו מה חשבתם על הפרק.
יס.
ותודה נועה שהזמנת אותי.
שמחתי. ואם יש לך איזה משהו נוסיף.
ושיגמר בקרוב.
אמן, שיגמר ושיבואו ימים טובים יותר, ואנחנו פה בתקווה שהפרק הזה נתן איזשהו, גם אפילו אסקפיזם מצד אחד, וגם אולי איזשהו תמיכה, איזושהי תמיכה אל מול הזמנים האלו.
תשמרו בטוחות ובטוחים.
אמן.
אמן.
תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.